אביעד הכהן איתנו, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
מה תהיה השורה התחתונה מחר בבגץ להערכתך?
אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל הערכה שלי לאור סוג העתירה ולאור העובדה שהרכב לא הורחב, שהעתירה הזאת תידחה על הסף, אגב כמו קודמתה שהוגשה לפני חצי שנה, אז זה הוגש עוד אפילו לפני שתוקן החוק. יחייבו את העותרים בהוצאות, הפעם אני אולי לא יחייבו את העותרים בהוצאות, אבל אני מעריך שהעתירה הזאת תידחה.
כמה שופטים מחר? שלושה?
מחר שלושה, ישאירו את הדיון החשוב והמרכזי בסוגיה באמת חשובה של יכולת בגץ להעביר ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, לדיון שיהיה עוד חודשיים, אז ישבו 15 שופטים, זה כבר דיון
שבוודאי... מה הסיכוי? אז בוא, אם ככה, למחר יש לנו תשובה, פחות או יותר. שוב, אתה אומר הנבואה כידוע למי ניתנה, אבל הערכה שלך. אז בוא נדבר על החוק, על העתירות לפסילת החוק לעילת הסבירות. מצד אחד, יש לשופטים כל כך הרבה עילות לפסול חוקים, או לקבל החלטות, לא לפסול חוקים, עילות לשנות החלטות ולשנות מינויים, לעשות הרבה דברים. עילת הסבירות היא אחת מהן, והיא באמת אולי שולית גם בכל העניין הזה. השאלה אם בסוף בסוף השופטים יחרטו את הענף שעליו הם יושבים והיגעו בחוק יסוד. כי פה ניכנס למשבר חוקתי שלא היה כמוהו 75 שנה. לשם היא חותרת ולכן היא הרחיבה ל-15 שופטים, כי אז זה להראות לכולם, התכנסנו כל השופטים, או בעצם בוא נסכם את זה במילה אחת, יש פה הצגה?
טוב, אז בהצגה אני חושב שבוודאי אין כאן, יש כאן שאלה כבדת משקל, כמו שאמרת, עילת הסבירות זה לא הסיפור כאן, אני מסכים לחלוטין עם מה שאמרת, שגם אם החוק הזה יישאר בתוקפו, עדיין השופטים, השפה העברית היא מספיק עשירה, ולבית המשפט אפילו היום יש הרבה מאוד עילות לפסול החלטות מנהליות, כולל מינויים.
ואגב, העילות האלה בחוק או עילות שהשופטים
המציאו? לא, אני רוצה להזכיר לכולם, אולי מישהו שכח, אנחנו עוברים על ביטול עילת הסבירות, אבל גם המילה סבירות לא נזכרה בחוק.
כן, לא, זה ידוע.
זה יציר כפיו של בית המשפט, ובית המשפט עכשיו לא יוכל להשתמש בזה, אבל כפי שאמרתי, יוכל להשתמש.
אבל יש הרבה עילות אחרות, יש מידתיות, יש כל מיני.
אז לכן זו לא השאלה.
אבל העילות האלה כן בחוק?
לא, אף אחד מהעילות האלה לא נמצאות בחוק, אבל הם עושים בהם שימוש כבר 75 שנה. עם עילת הסבירות עושים שימוש רק 45 שנה, אז לכן אני חושב שאם יש שופטים חכמים ונבונים, ויש כאלה לא מעט, הם לא יצטרכו את עילת הסבירות בשביל לפסול מינויים, יכולים לדבר על שיקולים זרים, יכולים לדבר על פגיעה בעקרון השוויון, יכולים לדבר על פגמים בשיקול הדעת המנהלי, תאמין לי שאם רוצים...
הנה, חוק טבריה נפסל לדעתי, מי שקורא טוב את 2.5 שורות, בגלל סבירות, אבל לא כתוב מילה על זה.
לא כתוב מילה, אז ויכולו זה להגיד, כמו שאמרו, שזה בגלל שוויון בכלל, לא קשור לסבירות.
האירוניה תהיה אם החוק לביטול עילת הסבירות תיפסל בגלל שזה לא סביר.
כן, אבל אני לא חושב שזה יקרה. מה שאני משער שבמקרה הזה, כיוון שגם יהיו 15 שופטים, יהיו כמה דעות וזה לא יפתיע, אני משער שבקצה אחד יהיו אכן שופטים שיבואו ויגידו, זה המקרה שבית המשפט צריך להתערב בביקורת על ולפסול חוק יסוד של הכנסת, או סעיף בחוק יסוד של הכנסת. יהיה קבוצה שיהיו בקצה השני שיגידו שבכלל אין מה לדבר על זה, כי אין סמכות אולי לבית המשפט. ובתווך תהיה קבוצה שאני משער, שוב, אני לא יודע, אני משער שזאת אולי תהיה קבוצה גדולה שתבוא ותאמר, מכיוון שהחוק הזה יתקבל רק עכשיו. ואנחנו עדיין לא יודעים מה ההשפעה שלו, כפי שאמרת, יכול להיות שגם בלי הסבירות עדיין יוכלו לקבל את אותן החלטות, בואו ניתן איזה שנה, שנתיים, שלוש שנים, לא נמהר לפסול, אולי נביע איזה אמרת אגב.
והמשפט האחרון שאמרת, המשפט האחרון שאמרת עכשיו, הוא הניגוד העניינים הכי גדול של השופטים. כי כל החוק הזה מדבר על 15 שופטי בגץ, לא בזהותם האישית, אלא שופטים שהם עכשיו ושיהיו בעתיד, הם בניגוד עניינים הכי גדול, והם עכשיו יגידו האם השתמשו בזה בעוד שנה, שנתיים, כלומר, הם כבודם בעצמם השתמשו או לא, זה מצחיק.
לא, ממש לא, לא, ממש לא. ניגוד עניינים, כל שופט שיושב בדין יש לו ניגוד עניינים, כי הוא פוסק בענייני מס הכנסה, אז זה יכול להשפיע על השאלה כמה מס הוא ישלם. ואם הבן שלו נמצא בצבא, אז אם הוא מכריע בעתירה
שלו... כן, כולם משלמים מס הכנסה, והרבה מהם מתגייסים
לצבא. ולא בשוויון בנטל,
גם הילד שלו.
זה ישפיע על השירות של הילד שלו.
אבל פה החוק הזה מדבר עליהם, איך השופטים יכולים לפסוק. תאר לך שמחר עובר חוק שמשנה את המשכורת שלהם, מוסיף להם 1,000 שקלים למשכורת, והשופטים מחליטים לפסול את זה.
קודם כל זה לא אותו דבר, כי עד כמה שאני יודע, אף שופט לא אוכל ולא שותה סבירות לארוחת ליל שבת, וגם לא בשבת בקידוש. אז אני לא חושב שזה המזל, זה השוואה הזאת, היא השוואה נכונה. הדבר השני הוא, צריך תמיד לחשוב על חלופה. זאת אומרת, ונניח שזורמים עם התזה שלך ומקבלים אותה. אז מי ישפוט בזה? בית המשפט לעניינים מקומיים בפתח תקווה, בית המשפט לענייני מים, או בית הדין הבינלאומי בהאג. ולכן, מכיוון שאין לנו חלופה אחרת, אז שאלה של ניגוד עניינים היא תמיד שאלה, שאלה חשובה, אני לא מזלזל בה.
תהיה אגב לדעתי דרך רביעית שמה בחלק מהשופטים אולי, איך מחוקקים חוק יסוד? זה שקראתם לזה חוק יסוד?
זאת שאלה עקרונית אגב שכבר נדונה יותר מפעם אחת, והתשובה אגב לכל השאלות האלה היא חוק יסוד בחקיקה. והכנסת הייתה צריכה להיכבד ולהחליט אחרי 75 שנה הגיע שעה, ולא משנה מה יחליט, יכולים להחליט שזה ברוב של 61 או רוב של 90, איך מחוקקים חוק יסוד, ויותר מזה גם עד כמה בית המשפט יכול לכן לבקר החלטות שיפוטיות, החלטות של הכנסת, חוקים של הכנסת. עד היום אחרי 75 שנה הכנסת לא נדרשה לעניין הזה במפורש, אז לומדים את זה מכל מיני הקשים ופרשנויות, אבל הכנסת זה דבר שהייתה באמת צריכה לעשות, זה לחוקק את החוק הזה, ואז כל השאלות האלה היו נפתרות מעליהן. הכנסת לא עושה את זה, כמו שבהרבה דברים אחרים היא לא עושה את זה, מכיוון שמאוד נוח לה שבית המשפט יחליט בתפוח האדמה לא את זה, ממה נפשך? אם בית המשפט יגיד שאין לו זכות לבקר חוקים של הכנסת, אז מצוין. ואם הוא יגיד חס וחלילה שיש זכות כזאת, אז אפשר לתקוף את בית המשפט ולקבל עוד כמה נקודות בתקשורת. בקיצור, לפוליטיקאים זה מאוד נוח, גם בסוגיה הזאת, גם בסוגיה של גיוס בחורי הישיבות, גם בסוגיות אחרות, לזרוק את הכל לבית המשפט. בית המשפט אין לו ברירה, מסכנים השופטים, יש להם, מוגשים להם, יש להם עתירה, הם חייבים להכריע בה, הם לא יכולים להגיד, אנחנו הולכים הביתה,
בדיוק ומשאירים את זה פתוח. פרופסור אביעד הכהן, תודה שהחכמת אותנו, נחכה למחר, תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב ובשורות טובות.
ערב טוב, אמן ואמן, פרסומות.